היי לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. מתוך הרצון להקליט כמה שיותר פרקים שיתנו לנו כלים ברוח התקופה, היה לי ממש ברור שאני רוצה גם לדבר עם ספורטאים. תיארתי לעצמי שההתמודדות המטורפת והאדירה שלהם ברגעי לחץ ברגע האמת והיכולת לתפקד ועוד לתפקד בטוב זה משהו שכדאי לשמוע וללמוד ממנו. אז בפרק הקרוב אני מארחת את נטע ריבקין. נטע היא הישראלית הראשונה שזכתה במדליה באליפות העולם בהתעמלות אמנותית והיא הישראלית הראשונה שזכתה במדליה באליפות אירופה בהתעמלות אמנותית. נטע כיום היא מאמנת מנטלית לביצועי אישי ולפיתוח חוסן מנטלי, וזה ממש בדיוק הדברים שדיברנו עליהם. שוחחנו על איך עומדים תחת תנאי לחץ גבוהים, על איך מפתחים חוסן מנטלי, נכון? זה משהו שאנחנו כל הזמן שומעים אותו. חוסן, 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 מה זה בכלל חוסן? מה זה אומר? דיברנו על כלים פרקטיים, על איך לצלוח התמודדויות מלחיצות, על מפגש עם אתגרים והחשיבות שביציאה מאזור הנוחות וכמה זה תורם לאיכות חיינו. אז היה פרק מעולה ממש, ויש כל כך הרבה דברים ללמוד ממנו ולקחת. אז אם אתם אוהבים ונהנתם מההזנה, זה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו את זה הלאה לעוד אנשים שהתוכן הזה יכול להיות רלוונטי עבורם. דבר נוסף, ביום שישי, ה-29 לדצמבר, אני מוציאה ריטריט יום, אני נמצאת כאן בארץ לתקופה ממש קצרה. זה הולך להיות משהו קצר בין 10 עד 2 במקום יפהפה. כזה כמה שעות שבהם נוכל באמת קצת לנוח ולהתחבר ולעשות דברים טובים עבור עצמנו. אז אם זה רלוונטי עבורכם ונשמע לכם נכון ומזמין, אז אתם מוזמנים לכתוב לי, אני זמינה באינסטגרם לכל שאלה. יהיה ממש כיף לראות אתכם שם. אז תהנו ותספרו לי איך היה. היי נטע ריבקין.
אלן.
שלום, קודם כל אני מאוד שמחה שאת כאן.
כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה.
את יודעת, אני ככה, לפני שנפגשנו, אמרתי, טוב, אני רגע אכנס, אני אקרא קצת בוויקיפדיה שאני לא אעשה פדיחות, ואני ככה קוראת, וברשותך אני רגע גם אגיד, יקריא בדיוק מה שכתוב ככה, אני קוראת ורשום, נטע ריבקין היא מתעמלת אמנותית ישראלית לשעבר, ריבקין הישראלית הראשונה שזכתה במדליה באליפות העולם, וגם אם זה לא מספיק, אז אחרי זה גם זכתה באליפות אירופה בהתעמלות אמנותית, ואמרתי, אוקיי, קודם כל, השיחה יכולה להתחיל עם זה שכל מי שמאזין לה יכול להרגיש קצת רע עם עצמו.
לא זאת מטרתנו היום. אפשר לתת היום כלים לדווקא איך אפשר להשיג את המטרות והחלומות שלנו.
Yes, לגמרי, לגמרי, ולשם גם נלך. ודרך אגב, כשרק התחלתי לחשוב על מה, מי אני הולכת להביא ואיזה אנשי מקצוע וכאן לפודקאסט לתקופה הזאת, אז גם היה לי ממש ברור בראש שאני רוצה לראיין ספורטאית או ספורטאי, אבל אמרתי כי אני חושבת שאפשר להגביל הרבה הרבה מאוד מההתמודדות הכל כך אינטנסיבית שלנו מול לחץ בתקופה הזאת לספורטאים שנמצאים ומכינים את עצמם נפשית להתמודדות הזאת, להתמודדות עם לחץ במידות כאלה גדולות שאני חושבת על עצמי בתור קהל באירועים כאלה, גם אני נכנסת לאיזשהו לחץ, אז מה קורה לאותו אדם שנמצא שם ובמאני טיים ותחת כל הסטרס הזה להצליח לפעול ולהיות בביצועי C. אז אני שמחה שאת כאן ואני שמחה שאנחנו יכולות לדבר על זה, אז אולי אם נצלול ישר, ספרי לנו קצת איך עובדים תחת תנאי לחץ כאלה גבוהים.
אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרת, אני רגע אמשיך את הקו, זה ממש לא המצב הטבעי שלנו לפעול תחת לחץ של אף אדם, זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מיועדים להיות בסי כביכול, בתנאי נוחות. מה הכוונה? אני תמיד אהיה רגועה יותר, כשאף אחד לא יעמוד לי על הראש, כשאף אחד לא יצפה, שאף אחד לא ישפוט אותי ולא יחכה לתת לי ציון על מה שעשיתי. וכל התנאים האלה שמייצרת מסגרת תחרותית, הם מאוד אנטי-טבעיים. זאת אומרת, אנחנו לא... עכשיו, בתוך הסקאלה הזאת, יש אנשים שהם יודעים להתחרות, שהם יותר טובים בזה, בעמידה תחת לחץ, ויש כאלה שפחות. ופה אנחנו תכף נצלול את זה יותר לעומק, אבל תמיד יש את האלמנט של מה קיבלנו, במה אנחנו, יש לנו איזושהי חוזקה, ואז יש איזשהו אלמנט ששם צריך לעשות את ההשלמה ולעשות את העבודה.
אבל כאילו, את אומרת שהנקודת פתיחה מראש של כל אחד מאיתנו תהיה אחרת.
הנקודת פתיחה תהיה אחרת תמיד. זאת אומרת, לא כל ספורטאי ולא כל אדם בא עם אותם אמצעים. אני כן יכולה להגיד שאין אדם או ספורטאי שיש לו את כל החבילה. זאת אומרת, תמיד אם משהו ישנו, יש גם משהו שחסר שלא תמיד האדם מבחוץ יראה את זה, כי אנחנו תמיד נראה את מה שאין לנו, ואז זה יראה לנו שהדשא של השכן הרבה יותר ירוק. אבל אין ספק שרוב הספורטאים צריכים לעבוד בלבנות לעצמם את החוסן המנטלי. מה זה החוסן המנטלי? זה בעצם, בואי נקרא לזה, החדר כושר שלנו לעמידות בתנאי לחץ. זאת אומרת, אני נטה יכולה לתפקד בצורה פנטסטית באימונים ולבצע את כל ההוראות של המאמנת שלי, ובאמת להיות המתעמלת הכי חרוצה בקבוצה. אם אני לא יודעת לתפקד תחת לחץ, סיכוי גדול שאני אצא לתחרות ואני אקבל פיק ברכיים ואני לא יודע להראות שליש או רבע ממה שאני יודעת לעשות. ולכן החוסן זה משהו שבספורט גם שמים עליו המון דגש, והוא גם נבנה תוך כדי הדרך. כי מסלול אחד שבו החוסן שלנו נבנה זה כשאנחנו מפגישים את עצמנו עם אתגרים ומשברים חדשים לאורך הדרך, ואם נסתכל רגע על דרך של ספורטאי, אז זה בדיוק מה שזה. זאת אומרת, החיים שאני עברתי כילדה בגיל 12, הם היו כל כך הרבה יותר קשים, וכל כך עם הרבה יותר אתגרים, מילדה ממוצעת בגיל הזה, שכתוצאה מכך זה ברור למה החוסן שלי נבנה שם, כי אני הייתי ממש ממש רחוק מחוץ לאזור הנוחות שלי. וככל שעזתי לצאת למעגל השני הזה, יש תמיד את התרשים הזה של האזור נוחות, ומעגל אחד כלפי חוץ, שזה מחוץ לאזור הנוחות. אז אני כספורטאית את רוב הזמן ביליתי מחוץ לאזור הנוחות, ולפעמים קפצתי לתוך אזור הנוחות. רוב האנשים מתנהלים בצורה הפוכה, אם בכלל, או שהם יושבים לגמרי באזור הנוחות, או שהם מדי פעם קופצים לאזור הפחות נוח וחוזרים לנוח.
אז בשביל ליישר קו, אז בעצם חוסן מנטלי, את אומרת שההגדרה שלו היא בעצם היכולת שלי לעמוד או העמידות שלי מול תנאי לחץ גבוהים. זה... כאילו ככל שאני יותר עומדת בלחץ ככה נבנה לי החוסן?
לא מדויק. היכולת שלנו להתמודד עם תנאי לחץ, ככל שהחוסן שלנו גבוה יותר, היא טובה יותר. אבל אם אנחנו כבר רגע קופצות להגדרה של חוסן, חוסן זה מהירות ההתאוששות שלנו ברגע שאנחנו סטינו מהמסלול. זאת אומרת, נגיד עכשיו נכשלתי בתחרות, כמה מהר אני יודעת לחזור לעצמי, למה שהייתי שנייה לפני. ופה אני רוצה רגע לציין שיש איזושהי אמונה שאנשים שיש להם חוסן מנטלי גבוה, זה אנשים שלא מפחדים ושום דבר לא מזיז להם ובכלל לא מפחיד להם.
כן,
לא...
שאירוע כזה יעבור יחסית חלק לידם.
אז זה לא בדיוק זה, זה היכולת שלהם, כשהדבר הזה קורה, לדעת לנהל את הרגש ואת הסיטואציה ולחזור לתלם הרבה יותר מהר. זה לא אנשים אנטי-שבירים, זה אנשים שיודעים להתאושש הרבה יותר מהר. עכשיו, תחת הכובע של החוסן, כדי שהחוסן יהיה יציב, צריך הרבה מאוד מיומנויות ומסוגלויות, ולתפקד תחת לחץ זאת אחת המרכזיות. עשיתי כזה קצת סדר בעם.
אז בעצם יש לנו אינטרס לשים את עצמנו באזורים שהם קצת פחות נוחים, אם ככה.
בעיקרון אמור להיות לנו אינטרס מאוד גדול לעשות את זה. הבעיה היא שיש לנו איזשהו מנגנון נוסף שתמיד שומר עלינו מפני סכנות, וזה הכל הזה בראש שאומר לנו, אל תלכי, אל תעשי, אולי תיקשלי, אולי יצחקו עלייך.
לא, כי אני רגע טועה לעצמתה, את אומרת עלייך בתור ילדה, שבגיל 12 היה לך הרבה יותר חוויות של אי נוחות מאשר נוחות, ואני לא יודעת, אני ברגע שואלת באמת, מה השאיפה שלנו, מה בעצם עדיף? כי מצד אחד זה באמת מטפח, כמו שאת אומרת, הרבה חוסן.
אז אני אבהיר. אני נכנסתי, אני לא אמרתי לעצמי, אני מה שאני יודעת היום ומשתפת איתך, לא ידעתי כשהייתי ילדה. אני התחלתי להתאמן בגיל 5, הגעתי לחוג, ומה שהשאיר אותי שם זה התשוקה לענף. זאת אומרת, אני מאוד התאהבתי בענף הזה, ואהבתי את עצמי כשעסקתי בזה, זה היה לי נורא מעניין, וגם להגיד שהכל הצליח מהר, וזה לא נכון, כי בהתחלה אני לא בלטתי, ולא הייתי הכי טובה בקבוצה, זה לא היה שם. בהתחלה נשארתי כי היה לי כיף. כשהמוטיבציה הזאת שהחזיקה אותי שם, היא הייתה כזאת של תשוקה, שבאה מבפנים, אז היא מאוד עזרה לי להישאר שם, גם כשהיה לא נוח. כי אם לא הייתי אוהבת את המקום הזה, אני לא ידעתי אז להגיד לעצמי, נטע, את מרגישה עכשיו שקשה, זה טוב לך, תישארי. לא, פשוט אני אהבתי את העשייה ואת הסביבה. שימי לב שאני עדיין לא מדברת איתך על מטרות, הישגים וחלומות, לאן אני רוצה להגיע, כי גם להגיע לאולימפיאדה הגיע בהמשך. לא בגיל 5, 6 או 7. ומה שגרם לי כל יום לחזור לאולם אחרי בית ספר, בשנים הראשונות שלי בתחום, זה נטו התשוקה והאהבה למה שאני עושה, לסביבה, לאלמנטים, לחברות, למאמנת, לכל הסביבה הזאת שנוצרה לי שם. וכשאנחנו עוטפים את זה במשהו שאנחנו מרגישים אליו משהו, שיש לנו איזשהו רגש, אז אנחנו יכולים גם לעמוד שם במצבים שהם פחות נוחים. זה צריך להיות מלווה אצלנו עם איזושהי משמעות פנימית, כי אם לא הייתי אוהבת את הענף הזה, אני לא הייתי שורדת שם. ולא הייתי מצליחה לעבור את כל הקשיים שהגיעו שם בדרך, והיו לא מעט כאלה.
זה מחזיר אותי קצת למה שאמרת מקודם, שהעבודה הזאת היא תחת הלחץ, כאילו אנחנו עכשיו באיזשהו מקום, יש פה איזושהי סיטואציה שכולנו חווים לחץ מאוד 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 גדול, ויחד עם זה רובנו באמת יש לנו כלים מסוימים להתמודדות עם זה. חלק מאיתנו באים מעולם המדיטציה, חלק מאיתנו באים בעולם, לא יודעת, NLP, סתם עולים לי דברים. עכשיו כל אחד והדרך שלו לפרק מתחים. ועדיין ברגע האמת, לא בהכרח רובנו הצלחנו לקחת את הכלים האלה ולפעול איתם. ומעניין אותי מה באמת מייצר את ההבדל הזה. שאת נמצאת בסיטואציה שבה את חווה לחץ, ולמרות הקושי, את כן מצליחה לעזר באותם הכלים.
אוקיי, אז קודם כל אחד הדברים החשובים, זה להבין מה המטרה שלנו בשעת לחץ או בשעת מצוקה. אנחנו רוצים לתפוס פיקוד. זאת אומרת, אנחנו רוצים לייצר איזשהו מצב שאפילו שאני נמצאת עכשיו בלחץ, אני מנהלת את האירוע ולא האירוע מנהל אותי. אני יכולה להיות מודעת לזה שאני כרגע בלחץ, אני לא במיטבי, אני לא בסיס שלי, אני צריכה רגע יותר ספייס, להעט את הקצב, תכף נדבר על כל מיני כלים מעולמות האימון המנטלי, אבל אני מנהלת את האירוע. אז זה דבר שקודם כל צריך לעשות איזשהו, אני תמיד אוהבת לתת הרבה דוגמות של מטאפורה, להבין שאנחנו לא מובלים, אלא שאנחנו מובילים.
כן, זה נותן תחושה שיש שליטה קצת בסיטואציה.
ואז אנחנו יודעים לשלוף כל מיני כלים קטנים שאנחנו יכולים לנסות ולהשתמש בהם בזמן אמת. עכשיו, איפה הקושי? הקושי שאנחנו יכולים ללמוד ולהיות עם הרבה אינפורמציה לגבי מה צריך לעשות כש, אבל אם לא תרגלנו את זה מספיק ברגע שבאמת היינו בלחץ, אז מאוד מאוד קשה לנו רגע לשלוף את זה מהבוידם כשזה קורה, כי כשאנחנו בלחץ, המוח שלנו לא הכי חד, לא הכי מפוקס, לא הכי עכשיו חושב בצלילות ובבהירות, ולכן מה שנגעתי מקודם זה הרבה גם ניסיון נרכש. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שגם אני בחוויות שלי של השבעה באוקטובר וכל מה שהתפתח מאז, אני יכולה להגיד לך שנכון שאני יודעת לשלוט בכלים מנטליים, ונכון שאני באה מהעולם הזה, ונכון שהיום אני מלווה אנשים בדבר הזה, ועדיין יש שם דברים שזה לא דומה למה שעוברים. אז צריך רגע להבין, אני בכוונה שמה על זה דגש, שכשאנחנו עכשיו עושות את ההשוואות, אנחנו עושות את ההשוואות מבחינת כלים שניתן להשתמש בהם, ולא מבחינת השוואה של לחץ של תחרות ללחץ של מצב מסכן חיים. מאוד מאוד חשוב לשים את רגע על השולחן, וככה מי שחווה את זה פתאום, out of nowhere, מאוד מאוד קשה לתפקד ברגע הזה. גם ראינו שככל שהזמן התרחק מהיום שזה התחיל, פתאום התחלנו טיפה טיפה יותר לשלוט. רגע, פתאום למרות שהמצב לא כזה טוב, אנחנו מסוגלים רגע קצת לתרום, וקצת רגע להתבונן על עצמנו ולעשות משהו עבור עצמנו. וקצת לזהות איזה רגע שובר בנו, כי משיחות שלי עם, גם עם, עם החבר'ה מסביבי, וגם עם מטופלים שלי, וגם באופן כללי עם כולם, בהתחלה אנחנו לא כך הבנו מה אנחנו מרגישים. זה היה כזה...
לא, היה קודם כל איזה שוק מאוד גדול, ורק אחרי זה כאילו איזה רצון להתגייס לאיזה משהו, כדי, לא יודעת, אפילו לתעל את האנרגיה הזאת לאיזה משהו.
אז אני מאוד אוהבת לעבוד עם המודל שנקרא מה נמצא בשליטתי ומה לא נמצא בשליטתי, שאנחנו יכולים בעצם להלביש אותו בערך על כל סיטואציה הכי שטותית וקטנה עד הגדולה ביותר ועד הבעיות הכי גדולות שיש בעולם. וזה מאוד פשוט, אנחנו בעצם עושים שתי עמודות, אפשר לעשות את זה אפילו כתרגיל כתיבה, אני מאוד מאוד אוהבת לעשות את זה, ואז ככה יש לנו הכל מול העיניים, ובכל סיטואציה תמיד יש לנו המון המון דברים שאנחנו דואגים בגללם, שלא נמצאים בשליטתנו בשום צורה.
כן, בערך כל החיים שלנו.
ולעומת זאת, פתאום אנחנו רגע הולכים ומוצאים את הדברים, אבל מה כן בשליטתי? זאת אומרת, מה אני כן יכולה לעשות? אם אפילו נסתכל ונתבונן רגע על המלחמה, אז כנראה לא אני ולא את יכולות יותר מדי עכשיו להשפיע על מהלך הלחימה בעזה לצורך העניין, או מתי כל הדבר הזה יסתיים. אנחנו כן יכולות לשלוט אולי על המצב הנפשי שלנו, על מה אנחנו יכולות לעשות מחר בבוקר, או כל מיני דברים קטנים שבסוף הולכים לגבש את מפלס הלחץ שלנו.
שזו נקודה כזו, סליחה שאני קוטעת אותך, שזו נקודה כזו חשובה, כי הרבה מאיתנו חוו תחושה כזאת של אשמה, או של אי נעימות לדאוג לעצמי בתוך הדבר הזה, כי באמת קורים דברים כל כך גדולים, ואת כזה, אוקיי, עם כל הכבוד לדאוג לעצמי, אבל מפעם לפעם זה רק מתחדד לי יותר, וגם מפרק לפרק, שכל אחד נותן את זווית הראייה שלו, זה באמת הדרך, כאילו לדאוג לעצמנו, זה באמת דרך שיש לנו שליטה בה, באמת לעשות פעולות אקטיביות.
וזה גם הדרך שלנו לדאוג לעולם, כי אם אני, אם הכלי שלי לא יהיה מלא, אז כשמישהו יבוא אליי ויצטרך את העזרה שלי, אני לא יוכל לתת אותה. וזה מה שהרבה אנשים מפספסים. כי אם אני הולכת ועושה משהו בשביל עצמי, זה לא כי אני עכשיו פריבילגית, זה כי אחר כך יהיה לי מאיפה להעניק.
כן.
וזה מה שמאוד חשוב לזכור בתקופה הזאת. שזה גם לצורך נתינה.
כן.
ותרגיל עם השליטה הוא גם מאוד משחרר את המצפון הזה שדיברת עליו עכשיו, כי את פתאום מסתכלת ואומרת, רגע, אוקיי, אין לי יכולת לשלוט בדבר הזה, אבל איפה כן יש לי?
כן, אם תרגיל... הייתי יכולה, הייתי עושה, אבל באמת אין לי איך, אז אני אתרום איפה שאני כן יכולה.
אני אלך עוד איזשהו רובד טיפה יותר פנימה של הדבר הזה, שבסוף אנחנו כולנו מונעים מאיזשהם אנרגיות. שאנרגיות יכולות להיות גם פיזיות, עם כמה כוח קמתי בבוקר, והן גם מנטליות, יש שמים שאנחנו יותר יעילות, פחות, יותר מצב רוח, פחות. עכשיו אנחנו, אין לנו, האנרגיה שלנו היא לא בלתי נגמרת. קודם כל היא מאוד מאוד תלויה באיך שאנחנו מנהלות את עצמנו, אם זה זונה, שינה, אנשים שאנחנו מדברות איתן במהלך היום, הדברים שאנחנו עושות, העומס, התשישות, השחיקה, הרבה מאוד דברים. ומשם בהתאם לאיך שאנחנו מתנהלות יש לנו כמות אנרגיה מסוימת, אוקיי? עכשיו בכמות אנרגיה מסוימת הזאת אנחנו צריכות להשתמש בה בצורה מאוד קנאית. זאת אומרת, אם יש לנו עכשיו סכום כסף מסוים בארנק ואנחנו כנראה לא נלך ונזרוק אותו סתם ככה ברחוב או נקרא את השטר, אנחנו נחשוב מה לעשות עם זה טוב טוב, מיוחד אם זה סכום גדול, אז ההתנהלות עם האנרגיה צריכה להיות מאוד מאוד זהה. ופה מאוד חשוב להבין שאם אני הולכת ודואגת לאורך זמן לגבי דברים שלא נמצאים בשליטתי, זה לגמרי מטאפורה לבזבז כסף ולזרוק אותו ככה סתם באמצע.
וואו, אני הכי מזדהה עם זה בעולם. כאילו פשוט לשפוך כל כך הרבה אנרגיה שבאמת גם בתקופה הזאת אין לנו הרבה ממנה. כל סיפור חדש, כל כתבה חדשה בחדשות. כן, כל כתבה חדשה, כל סיפור חדש, כל חבר שמספר על עוד איזשהו משהו שהוא שמע, זה לוקח מאיתנו, ורובנו באמת רוצים להמשיך להיות מודעים, ורובנו לא עכשיו באיזה התנתקות טוטלית, אז אנחנו מבינים שיש איזושהי אנרגיה מסוימת שנגזלת מאיתנו יותר בתקופה הזאת, ואנחנו צריכים להבין באמת איך לשמור עליה קצת יותר.
לגמרי, בגלל שהתקופה מעצמה היא כזאת שגוזלת מאיתנו הרבה, אז על כמה וכמה מאוד חשוב עכשיו כן לעשות את הפעולות האלה שמעלות לנו את רמת האנרגיה, וזה כל אחד יכול ממש למצוא לעצמו, פשוט איך עושים את זה? פשוט עם הרבה מודעות, לחשוב רגע על החיים אחורה ולהבין מה עושה לנו יותר שמח בלב ומה גורם לנו ליותר התלהבות ומה מעלה לנו את המצב רוח.
כן, מה ממלא אותנו, מה מרוקן אותנו, מה מוריד את האנרגיה, מה מעלה את האנרגיה, אפילו לשבת ולרשום קצת.
כן, אני מאוד בעד לעשות הכל בכתיבה. התהליך של הכתיבה, גם התהליך עצמו הרבה יותר מחבר אותנו למשימה, וגם אחרי זה רואים את זה בצורה מאוד מאוד בהירה כלפי חוץ. מאוד קשה לנו להחזיק המון אינפורמציה בראש. ברגע שמורידים את זה על הכתב, זה ממש מסדר הכל, והרבה יותר קל גם להבין את הדברים בצורה יותר פשטנית ויותר פשוטה. Yeah. אז באמת הכלים האלה שדיברנו, הרבבנו עכשיו כמה דברים, דיברנו גם על מה בשליטתי, מה לא בשליטתי, גם על העניין של האנרגיה, שיש דברים שמעלים לנו אותה, ויש דברים שמורידים לנו אותה, וככל שיש לנו את המודעות, אנחנו יכולים הרבה יותר לשלוט. ברגע שאנחנו מונעים בכוח האנרציה, אין לנו הרבה שליטה.
כן, אנחנו מתגלגלים מהאנרגיה שקורית, ואם יש אנרגיה...
רוצים להוביל, אנחנו לא חייבים להיות בשיא ולהיות בטוב, אנחנו רוצים רגע... להוביל את האירוע, גם אם אני ביום קשה וביום שאני בחוסר תפקוד או ביום שאני מאוד עצובה, עדיין אני יכולה לנהל את זה ועדיין יש לי דברים שאני יכולה לעזור, לעשות כדי לעזור לעצמי להיות קצת יותר טוב ממה שהייתי, עם מה שנקרא הייתי נותנת לזה פשוט להיות.
שזה בהכרח את חושבת ישפיע עלינו במצבים של הלחץ ללהיות קצת יותר בשליטה או פחות מטולטלים מלחץ?
חד משמעית. כל דבר, הרי בסוף מה, אנחנו ביום יום שלנו כל הזמן מחפשים ודאות.
כן.
ואם אנחנו מבינים מה עובר עלינו, זה כבר מוריד לנו את מפלס הלחץ. אם אנחנו מבינים למה אנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים, זה גם מוריד לנו את מפלס הלחץ. אם אנחנו יודעים לשלוף איזשהו כלי, ולנסות להשתמש בו גם אם הוא לא עבד ב-100%, זה גם מייצר לנו איזושהי תחושת שליטה. זאת אומרת, רגע עצם העובדה שאני בלחץ ואני יודעת על כל מיני צעדים קטנים שאני יכולה רגע ללכת ולעשות, אם זה רגע לעשות איזשהו סשן נשימות שלמדתי, שהוא נשימה כזאת שמרגיעה, אם זה רגע איזשהו משפט שאני אומרת לעצמי בראש, בדיבור הפנימי שלי, אם זה איזושהי פעולה שמרימה לי רגע את הרמת אנרגיה וגורמת לי להרגיש קצת יותר טוב, אז פתאום יש לי במה לאחז. פתאום יש לי משהו ללכת ולעשות כשאני נמצאת בסיטואציה הזאת.
את יודעת שאמרת פה עכשיו משהו שהתחבר לי, כי אני פתאום אומרת שהרבה פעמים הכלים האלה שאנחנו צריכים הם מרגישים כאילו מנותקים מאיזושהי חוויה, אבל עכשיו הצגת את זה באיזושהי צורה שאני אומרת, רגע, אני צריכה ודאות, אני יכולה לעשות את זה מאוד טכני. כאילו חיברת לי פה ממש את הרוח יחד עם החומר, אבל בצורה פרקטית. זאת אומרת, רגע, אני עכשיו במצב... בוא נביא כלי. יש לי את הכלי הזה, יש לי את הכלי הזה, יש לי את הכלי הזה, יש לי את הכלי הזה. עכשיו תבחרי. ולעשות את זה תכלס, לעשות את זה פרקטי, אין? את מבינה מה אני אומרת?
לגמרי, זה פשוט לוקח אותנו למקום של עשייה. והאקטיביות, לפעול, הוא תמיד יותר טוב מלעמוד במקום, אם זה ברמה הפיזית ואם זה ברמה המנטלית. ואז תוך כדי אפשר כבר לדייק את המסלול.
אז אני רוצה לשאול אותך, אמרת לי מקודם, נסגור לנו את הפינות הפתוחות, אמרת לי מקודם באמת שחוסן זה יכולת ההתאוששות שלנו מכל נפילה כזאת. זאת אומרת שגם ברגעים כאלה של לחץ וגם ברגעים, אני מניחה, אם אנחנו כן מגבילות את זה לתחום הספורט, יש הרבה נפילות, יש הרבה רגעים שבהם אנחנו צריכות, לא אנחנו, כי אני פחות בתחום הזה, צריך כאילו להרים את עצמנו מתוך הנפילה הזאת, ומעבר לזה שיש איזשהו קושי בגוף, אז יש כאן גם המון עבודה שהיא מנטלית ונפשית והמון שיח עם הראש, ואם אנחנו כן מגבילות את זה, אז יש לנו גם כאן איזושהי סוג של מלחמה שהיא לא רק לוחמה פסיכולוגית, כל הסרטונים וכל זה, יש גם בינינו לבין עצמנו איזושהי מלחמה בראש שלנו, והייתי שמחה לקצת כלים לניהול השיח הזה עם הראש, או אפילו אם באך לתת לנו דוגמה משיח שלך בינך לבין עצמך בראש?
אוקיי, אז קודם כל ככה נגעת בכלי אולי הכי חשוב, או לפחות לטעמי, והכי עוצמתי בכל העולם הזה של כלים לפיתוח חוסן, כלים מעולמות האימון המנטלי. הדיבור הפנימי שלנו זה כנראה הדבר הכי חשוב לפני כל דבר אחר שנעשה שם בחוץ. מסיבה מאוד פשוטה, יש לזה את ההשפעה הכי גדולה עלינו. השיח הפנימי שלנו עם עצמנו הוא מתקיים שם תמיד, מהיום שאנחנו נולדים ועד היום שאנחנו הולכים מכאן. ולכן מאוד חשוב לחזק, לטפח אותו וגם להבין איך מנהלים אותו נכון. אני רוצה לתת דוגמה מאיזושהי סיטואציה כזאת מאוד טריוויאלית שהייתי חווה מדי שבוע באימונים. אני לא סיפרתי את זה, אבל אני באתי מענף מאוד מאוד תובעני ואינטנסיבי. מה זה אומר? אני הייתי מתאמנת כ-10 שעות מדי יום.
וואו.
כן, זה ענף.
וואו, אני חושבת שיש לי 10 שעות שבועיות.
כן, הייתי מתאמנת, זה מה שהייתי עושה, הייתי קם בבוקר והייתי כל היום נמצאת באולם, והסף עייפות שהגוף מגיע אליו שם, אני לא מדברת כרגע בכלל לפן המנטלי, הוא קיצוני מאוד, זאת אומרת, הוא קיצוני ברמה שכשאני מסיים את האימון בערב, אני לפעמים הייתי מתקשה להגיע הייתי צריכה כאילו לאגור כוחות להגיע לתיק, כאילו כזה, זה להשאיר הכל על המשטח, עד הטיפת זה האחרונה. ואני זוכרת שהרבה פעמים בסוף האימון, נגיד המאמנת שלי הייתה פתאום נותנת לי עוד איזה תרגיל אחרון לעשות, ואני מרגישה שאין אותי. עכשיו פיזית אני מרגישה שאין אותי, באמת, אני לא יכולה לקום. עכשיו, פה הדבר היחיד שבסוף הקים אותי זה רק מה אני אומרת לעצמי באותם רגעים. האם אני אומרת לעצמי, את יכולה לעשות את זה, יש לך את המסוגלות, את יודעת שאם תעשי את זה עכשיו זה ישתלם לך כשתצטרכי את זה בתחרויות, ואני יכולה להגיד גם הרבה מאוד משפטים של אין לי כוחות, אני לא יודעת איך אני לא יכולה להזיז אצבע. עכשיו לזה יש השפעה מאוד מאוד גדולה, ובסוף אני פיתחתי את היכולת שלי לדבר עם עצמי, כי הייתי צריכה הרבה פעמים איזושהי הנאה לפעולה, שלפעמים היא לא, הרבה פעמים באה מהמאמנת שלי, שהרבה פעמים נתנה לי את המוטיבציה, אבל היו פעולות שזה היה אני עם עצמי מולה, או מול כל גורם אחר, והייתי צריכה שם את עצמי לצד עצמי. ואז השיח הזה פשוט התפתח, וזה מדהים כמה כוח, אני פשוט יודעת את זה מכל מיני ימי אימון שעברתי בחיי, והיו הרבה כאלה, כמה זה משפיע הצורה והנוסח והמה אני אומרת לעצמי, כמה זה פיזית פתאום יכול לתת לי את היכולת לעשות עוד משהו לעומת הפוך. ולרוב אנחנו לא כל כך שמים לב למה קורה לנו שם בראש, אנחנו פשוט חיים את החיים, אבל יש המון כללים וצורות שזה משהו שאני ממש ככה, לפעמים זה תהליך שלם של תהליך ליווי שאני ממש מלמדת בן אדם איך לייצב וללמוד את הדיבור הפנימי, זאת אומרת יש שם אמנות שלמה, זה לא רק להגיד משפטים חיוביים, אבל יש המון משמעות לדיבור הזה, זאת אומרת זה כמו סלף גייד, זה שם כל הזמן, ושווה להשקיע בזה, שווה לטפח את הקול הזה.
אני חושבת שזה ממש מערכת יחסים שלא נראה לי שיש מישהי או מישהו שמאזין לנו כרגע ולא יכול למצוא את עצמו שם. בין אם זה באמת כאלה שלא יודעת, עלה לי אפילו בן זוג שלי שהוא חזק בריצות, ממש. והוא מספר לי כל יום על חזרתי היום וכאילו דברים שהוא עובר בינו לבין עצמו במשך שעה שלמה של ריצה, שיח שלם. ואני יכולה להגיד רק מחוויות שלי, כן, שאפילו לא דברים שקשורים לספורט, דברים שאני פוגשת ביום יום, אפילו עכשיו, שאת עוברת עם עצמך עם מחשבות בראש וסרטים עתידיים, ויש את הרגעים האלה שאני מצליחה לתפוס את עצמי בלייב ולהגיד, רגע, את סתם, למה? למה לרוץ לכל הדוגמאות המפחידות האלה? אולי ננסה לחשוב על דברים אחרים, וזו אמנות, כמו שאתה אומרת, בפני עצמה, לנסות לאמן את השריר הזה שחושב דברים אחרים, שמדבר בשפה נעימה יותר, שמרגיע.
זה בעיקר, כמו שאמרת, מילת המפתח זה שריר. ושריר ניתן לאמן. זה כמו שאת יודעת, זה פונקציה מאוד פשוטה. זה כמו שאם אני לא הייתי מתאמנת מדי יום כמות השעות שהתאמנתי, כנראה הייתי מתאמלת פחות טובה, נכון? זה מאוד הגיוני. אז בפן המנטלי זה אותו דבר. זה שריר שאם אנחנו רוצים להיות מספיק חזקים בו, אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בו וכל הזמן לטפח אותו. אם אנחנו רק נשתפר ואז נעזוב את זה, אנחנו נחזור להיות בכושר ירוד יותר. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד ולתחזק את זה, והשריר יודע להימתח והשריר יודע לגדול. וזה היופי של זה, שכמו שאמרתי בהתחלה, למה אמרתי שהתנאי פתיחה שלנו הם לא זהים? כי לצורך העניין החוסן שלנו כילדים הוא גם הרבה מתעצב מאיזה בית באנו, איך ההורים מחנכים אותנו, ולכן גם לזה יש השפעה מאוד מאוד גדולה, אבל גם ילד שבא מבית מאוד קשה, זה לא אומר שהוא לא יכול להפוך ולהיות מר חוסן, זה פשוט אומר שהוא יצטרך לעבוד על זה יותר קשה.
זה כאילו ממש גם ברובד הפיזי וגם ברובד המנטלי, אני מרגישה שזה כל הזמן רץ על שניהם, ומעניין אותי איך אני יכולה לחזק את ה... לצמצם את הפער בין הנפילה לקימה. מה נמצא שם? שאני נופלת ואני קמה מהר יותר. כמו שאת אומרת בעצם, שזה מה שנקרא לפתח את החוסן המנטלי.
אז קודם כל, אני חוזרת ואומרת, כי אני באמת מאוד מאמינה בזה, קודם כל העניין של החזרתיות ושל תרגול וניסיון. כשתיפלי פעם בשנה, יהיה לך מאוד קשה להאמין שתוכל לקום חזרה לרגליים, אבל אם אתה תיפלי 10 פעמים ביום, אז זה יהיה מבחינתך שטויות, וזה יהיה חלק מהיום שלך. ולכן אנשים שהם מאוד כל הזמן בקומפורט זון, הפעם הראשונה שלה ליפול או להיכשל, היא מאוד מפחידה. כאילו נראה לנו שסוף העולם, אבל ספורטאי שנכשל כל שני, שלישי וחמישי, יודע יותר להסתכל על זה בפרופורציה מאוד שונה. אוקיי, זה לא נעים, זה בסה, זה מתסכל, זה עצוב. אבל זה חלק מהדרך שלי, ואני זוכרת ששבוע שעבר כשזה קרה, ידעתי לקום, אז... אין סיבה שאני לא אקום גם היום.
כן, אני כאילו לומד על עצמך, בוא נרגע, אני מסוגלת.
לגמרי. וגם לזכור, אני תמיד מאוד אוהבת להשתמש באיזשהו מבט על. זאת אומרת, גם כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שנפלנו, לדעת לצאת מתוך הסיטואציה עצמה, ולהסתכל על זה כזה מבט על יותר רחב. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה בתוך החיים שלי? וכשאנחנו מזכירים לעצמנו שאם נצליח לקום ולנסות שוב, ולנסות שוב, ולנסות שוב, ולנסות שוב, אנחנו, אני לא יודעת להבטיח מתי, אבל בטוח נצליח. אין אופציה אחרת. לא הצלחתי זה לא כישלון. אוקיי? הכישלון זה אם אני לא, אם אני החלטתי שאני לא מנסה יותר. ואנחנו נוהגים לקרוא, אנחנו משתמשים במילה כישלון בצורה כזאת מאוד חסרת מעצורים, לכל פעם שלא השגתי את המטרה שלי, אז נכשלתי. וזה לא, קודם כל זה לא נכון. כי אם הצלחתי ללמוד מזה את השיעור, ואם זה גרם לי להיות חזקה יותר, אז זה כבר לא כישלון. ואני תמיד אומרת שהדרך שלנו למטרה, לחלום, להצלחה, היא מרובת כישלונות. זאת אומרת, אם הכל הולך חלק מדי, לאורך זמן ארוך, זה קצת מוזר. כאילו אולי בחרנו כזה מטרה קטנה מדי, או אולי אנחנו בכלל לא הצלחנו לצאת מאזור הנוחות עם המטרה שבחרנו. מהמבט על זה להבין שבסוף מה שבונה לנו את החוסן, כמו שאמרתי מקודם, זה הרגעים האלה של הנפילות, זה לא ההצלחות. ההצלחות זה ההכרה בזה שהצלחנו לקום ולהמשיך ללכת אחרי כישלון, אבל מה שבונה לנו את החוסן זה הכישלונות.
זה מטורף מה שאת אומרת, ואני פתאום מבינה עוד משהו גדול, שבעצם דרך, נגיד, אם אני רוצה עכשיו להתמודד עם פחדים או דברים שמטרידים אותי באופן כללי, יכול להיות שהדרך הטובה שתהיה לי לתרגל את ההתמודדות או לפתח בעצמי את המסוגלות הזאת, יכולה להיות בכלל בנתיב שלא קשור לזה. זאת אומרת, עצם העובדה שאני אשים את עצמי במצבים אחרים של יציאה מנוחות, יקום בבוקר מוקדם לתרגול, לא יודעת, יתעורר, סתם, עולים לי מקלחת קרה.
לעשות משהו שהוא לא נוח.
כן, לעשות באופן כללי משהו שהוא לא נוח, יכול להיות שזה בפני עצמו, זה כאילו כביכול לא באופן ישיר נוגע בדבר שאותו, בלחץ או בסטרס שאותו אני רוצה לתפעל או לצמצם או להתמודד איתו יותר טוב, אבל כאילו יש מצב שזה יתמוך. אני מבהירה את עצמי?
ברור שזה יתמוך. אני רגע אעשה את ההגבלה לעולמות הספורט לעומת החיים. הרי בסוף, למה ספורטאים אולימפיים וספורטאים מקצוענים יוצאים מאוד חסינים לחיים? בגלל שעברנו את האדפטציה לחוסן בתוך הספורט, וזה בדיוק מה שאת מסבירה, שהיכולת שלנו לתרגל ולתפעל מצב מלחיץ, מפחיד, זה לא משנה מה אנחנו עוברים, זה עדיין אנחנו עוברים את זה, כי מה שמאגד את כל הדברים האלה זה מה אנחנו מרגישים. ואם את היום מפחדת, לא יודעת, לצאת החוצה כשיש אזעקה, אבל את רגע שמה את זה בצד, וגם את הולכת ועושה משהו אחר שמפחיד אותך מאוד, חד משמעית זה תומך, כי זה מאמן אצלך את השריר הזה. יכול להיות שעדיין יהיה צריך לעשות התאמות ספציפיות לסיטואציה האי, אבל זה עדיין יוציא אותך מאזור הנוחות, וזה עדיין יגרום לך להרגיש תחושת מסוגלות, ותחושת ערך עצמי יותר גבוהה.
כן, זה כאילו גם יגדיל בי את הקיבולת הזאת להתמודד עם לחץ, גם אם זה לא ספציפית הלחץ הזה.
אני אתן לך עוד דוגמה, למשל כושר גופני של ספורטאי, אוקיי? זאת אומרת, אני יכולה להיות היום, נגיד שהייתי בסי שלי, והייתי ממש, גם לא רק בסי שלי בקריירה, ממש בסי של העונה, שאני ממש באה ועושה אימונים, והכל הולך, והתרגילים כבר חלקים, עכשיו אני עושה את זה וזה פחות או יותר הכל עובד, אבל זה לא אומר שאם אני עכשיו אקח חופשה או פגרה ולא יתאמן חודש, זה יהיה אותו דבר. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים, יש לנו, גם כשמשהו מצליח, זה לא אומר שהצלחנו פעם אחת וזה עובד. וכשאנחנו דינמיים ומשנים את מה שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו גם מחזקים או מחלישים את היכולת שלנו להתמודד עם כל מיני סיטואציות. זאת אומרת, יכול להיות ש... ניתן לך דוגמה אחרת. למשל, ספורטאי שחווה את המפגשים של התמודדויות עם אתגרים ברמה היומיומית שעתית, ופתאום, נגיד, הוא פורש מהספורט, ואז במשך החמש שנים הבאות הוא יושב בבית ולא עושה כלום. רמת החוסן שלו יורדת. עכשיו, פוטנציאלית, אם הוא יחזור לכושר של החוסן, הוא יכול להיות חסין שוב איך שהוא היה, אבל הוא יצטרך לעבוד בשביל זה שוב. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד דינמי. ולכן, כמו שאמרת, אם אני מגרה את השריר של יציאה מאזור הנוחות שלי, להתמודד מול פחד, ועושה את זה יותר במהלך החיים שלי, במהלך היום שלי, חד משמעית יהיה לי פשוט יותר, וכשאני אפגוש את זה, אני אכיר את זה, אני אכיר את התחושה. אני אתחיל את הרגש שזה, או אותה, אותה חישה של הדבר הזה בגוף, זה יהיה לי הרבה יותר מוכר.
את יודעת, כי באמת נורא קל ללמוד על רוגע כשרגועים. נורא קל ללמוד על הכלים האלה כשאנחנו בטוב ובסבבה.
אני תמיד אומרת שכשטוב אז טוב. כשטוב אז טוב. את יודעת, כשאני באה לתחרות והכל הצליח, זה כיף לי. הכלים הם כדי לדעת להתמודד כשזה לא הלך כמו שציפינו, כשלא הסתדר לנו, כשלא זכינו, כשלא הגענו לסוף. בעיקר בשביל הרגעים האלה.
כן, את יודעת, אבל זה כאילו, אני חייבת להגיד, אבל זה נגד הנטייה הטבעית שלנו. כאילו הנטייה הטבעית היא לברוח מקושי. היא לא ללכת למקומות שקשה בהם, היא לחפש את הטוב, היא לחפש את ה... לא אגיד, אולי אני גם אגיד נוחות. את מבינה, זה כאילו מרגיש לי נגד האינסטינקט שלנו.
אני חושבת שמה שאת מציפה פה זה נושא מאוד מאוד מעניין, כי זה איזשהו מאבק מאוד טבעי שקורה בתוך כל אחד מאיתנו.
ויש של מתי אני מגזימה, של מתי אני שמה את עצמי יותר מדי בהתמודדות הזאת.
לא רק זה, גם יש לנו תמיד צעד שרוצה את הנוחות ואת הרוגע ואת השלווה, ויש לנו גם עוד צעד שמאוד רוצה להיות הכי טובים, וכאלה שישברו את השיאים, וכאלה שיעשו דברים שאף אחד לא עשה. עכשיו מה הבעיה? זה לא עובד ביחד. ואז אנחנו כל הזמן על איזה חוט כזה.
נעים בין זה לבין זה.
והרעיון זה כל הזמן איכשהו לאזן את הדבר הזה. עכשיו אנחנו לא יכולים לאזן את זה כל הזמן, כי ברור לי שכשהייתי ספורטאית אולימפית אני הייתי במנעד המאוד מאוד קיצוני, אבל אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו בכלל, אז תמיד יש קומפנסציה. זאת אומרת, אם יש תקופה שהיא מאוד אינטנס, תמיד אחרי זה צריך לאזן אותה באיזושהי צורה, ואז יש אולי תקופה שהיא יותר מאוזנת ויש גם וגם, אבל זה כאילו שני דברים שאנחנו מאוד רוצים, שהבעיה היא שהם לא הולכים ביחד, ואז בסוף מנצח מה שאנחנו רוצים יותר. מאוד פשוט, זה כמו מאזניים, מה ששוקל יותר זה מה שמנצח. אם אנחנו
מעניין.
אם אנחנו בסופו של דבר נשארים באזור הנוחות, זה אומר שהנוחות שלנו כרגע יותר חשובה לנו מהרצון שלנו להשיג את ג'וב החלומות, או או לרדת בצורה דרסטית במשקל, או כל מטרה שהיא. ואז לפעמים אנחנו צריכים זמן כדי להגיע לאיזושהי הבנה של לא רגע, אנחנו באמת רוצים את זה, ואז פתאום המוכנות שלנו להקריב, להשקיע, להתגייס, היא משתנה. תהליכים אגב שקורים גם בלא מודע, מה שעכשיו הסברתי. לא חייב להבין את זה כדי שזה פשוט יקרה לנו ברמה של קבלת ההחלטות.
פתאום מבינה על עצמי משהו שקצת כזה, שבתקופות שבהם הנטייה שלי הייתה הרבה יותר לשמור על עצמי באזור הנוחות, זה היה תקופות שגם צפו לי הרבה יותר פחדים, והרבה יותר כאילו משהו בי היה לא מספיק מחוספס לחיים.
זה כושר חסינות, קרא לזה ככה.
מה זה אומר?
זאת אומרת, יש לנו... כושר חסינות זה משהו שהאמת פשוט, לא, אני יכולה לבדוק במילון אם יש דבר כזה, אני אגיד לך למה אני
אצלו,
אמרתי את זה. דיברנו הרבה על שריר, נכון? שהחוסן שלנו זה שריר, שאנחנו יכולים לעבוד איתו, זאת אומרת, בתקופות שהשריר לא חזק מספיק, ואנחנו לא הולכים לחדר כושר, אז הרבה יותר קשה לנו לעשות את הפעולות המפחידות. אבל כשאנחנו בכושר, ואנחנו עושים את זה, ויוצאים אזור נכות, ומעזים, והולכים, ומעמסים על עצמנו יותר, אז פתאום הדברים האלה קלים יותר. היופי פה שזה דינמי, זה דינמי לכל הכיוונים וכל הזמן, וזה רק להזכיר לעצמנו שהטבילת אש היא תמיד הכי מפחידה, וככל שנהפוך את זה להרגל ולחלק שבשגרה, זה יהיה לנו יותר ויותר קל, עד שזה פשוט יהיה חלק פשוט מאיתנו.
טוב, שוב, זה גם באמת הכל קשור לכל, זה פתאום גם מתחבר לי באמת, כמו שאמרת בהתחלה, על השיח הפנימי הזה, שאנחנו
הכל מתחיל ונגמר שם.
אז אני רוצה לשאול אותך, כמו שמקודם אמרנו, שבאמת נורא קל ללמוד על רוגע כשרגועים, לשאול אותך איך מתפעלים בתכלס, מה היה עוזר לך ברגעי האמת?
אז אני מאוד לימדתי את עצמי עם השנים לבנות מעין בידוד כזה שלי מכל מה שקורה לי מסביב, כי היו הרבה רעשי רקע, תרתי משמע, אם אני בתחרויות, אז להיות מפוקסת במה שאני עושה, ואם זה כל מיני כזה קולות רקע של אנשים מסביב שהעבירו עליי ביקורת, או שלא תמכו בי, או כל מיני דברים שהפריעו לי ברמה המנטלית. והדרך היחידה להתמודד עם כל הדבר הזה, זה לעשות איזשהו בידוד, ואני פשוט גם השתמשתי הרבה בכלי הזה של מה בשליטתי ומה לא, ואני פשוט הייתי ממוקדת רק במה שאני צריכה להתמקד, כדי לגרום לדבר הזה להצליח. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שהייתי מתרכזת בכאלה רמות, שלפעמים הייתי יוצאת למשטח ולתחרויות מאוד גדולות, סדר גודל של אליפות עולם ומשחקים אולימפיים, ותוך כדי תרגיל לא תמיד הייתי שמעת הקהל, והייתי יורדת, הייתי יורדת מהמשטח, והייתי יושבת, יש לנו תמיד את העמדה הזאת של הקיס אנד קריי, שמחכים לציון, והייתי כזה מסתכלת על המאמנת שלי ואומרת, מה זה, אף אחד לא מחא לי כפיים, וכאילו אומרת לי, תגידי, מה קורה לך? את לא, כאילו, הקהל היה בטירוף, ואני לא שמעתי כלום. זה כאילו רמת הכניסה לזון, אני פשוט בעולם שלי ברמה שלא שמעת כלום.
שזה בעצם כאילו לסנן את כל אותם רעשי רקע.
הסינון נעשה כשאני שמה פוקוס על דברים מסוימים בצורה מוחלטת. ואז הסינון נעשה מעצמו.
זאת אומרת עכשיו, לדוגמה בימים האלה במלחמה, אני ממש יכולה לבחור איפה אני שמה את הפוקוס?
את יודעת, זה קצת כמו, אני אתן לך שאת הדוגמה הכי, כל אחד מכיר את זה, אבל את יודעת, פתאום קנית לך רכב אדום, ופתאום את רואה כולם עם רכבים אדומים על הכביש. אין יותר רכבים אדומים על הכביש, פשוט הפוקוס של העינה. אז זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, בסוף העניין הזה של המשחק עם הפוקוס, זה מה שמחליט גם על הפרספקטיבה של איך אנחנו רגע רואים את החיים, מה אנחנו רואים יותר, גם אם זה טוב או רע, זה עובד בצורה הזאת. עכשיו מה שאני אומרת זה דבר שנבנה לאורך שנים, ממש הרבה שנים ותרגול ותחרויות והיכרות עצמית, אבל אני אישית תמיד מאוד הלכתי לפוקוס על המכשיר שאני עושה איתו את ה... את התרגיל שלי, ואם זה פוקוס על התרגיל עצמו, ואם זה פוקוס על כמה דקות לפני שאני עולה למשטח, על מה המאמנת נותנת לי, איזה הוראות, וזהו, וזה כל מה שהיה קיים מבחינתי בכמה דקות האלה בעולם. ומרוב שכל הזמן הלכתי למקומות האלה, אז כבר המוח יודע, כל מה שהוא לא זה, הוא יודע להוציא.
זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני חושבת, א', גם גל הבן זוג שלי, לפעמים אני מצטרפת אליו, לא יודעת מה עובר עליי, מצטרפת אליו לאיזה ריצה, וזה כל הזמן אומר לי, אל תחשבי כמה אנחנו רוצים, עכשיו, את הקילומטר הקרוב, וזה בדיוק...
צעדים קטנים, ניצחונות קטנים.
כן, כי זה גם עכשיו, גם עכשיו בתקופה הזאת, אם אני מגבילה אותנו, כל פעם מחזירה אותנו למה שקורה כאן, לא לחשוב רחוק מדי, להישאר פה, להישאר בדברים הקטנים.
תמיד. בסוף אנחנו צריכים להסתכל עד איפה שאנחנו מסוגלים. אנחנו מתחילים לחשוב על משהו שאין לנו שליטה עליו, אנחנו מתחילים לפחד ממשהו שאולי עלול לקרות, אבל הוא לא קורה כרגע. ואז היכולת שלנו לשלוט על מה שכן נמצא בשליטה שלנו היא פוחתת, כי המיינד שלנו נמצא במקום אחר. ולכן, למה תמיד אומרים להיות בהווה? כי זה המקום היחיד שיש לנו שליטה מלאה עליו. איפה אני ומה אני עושה עם חיי?
גם כאילו אין בו את הפחד הזה שהעתיד מחזיק.
בדיוק. וצעד אחד זה משהו שתמיד ניתן לראות, גם בסיטואציה הכי קיצונית. כל בן אדם יכול לשאול את עצמו, מה אני יכול לעשות עכשיו שלו במעט יגרום לי להרגיש יותר טוב, רגוע, עם קצת יותר תקווה, משהו קטן. ואז את יכולה להאחז בזה, זאת אומרת, זה נראה לך הגיוני. אם אנחנו חושבים על משהו גדול, אז נורא מפחיד אותנו שאנחנו אולי לא נגיע לשם, או שלנו יכולת להגיע לשם. ובבייבי סטפס, יש לנו יכולת של שליטה, של ודאות, ואנחנו גם כל פעם מקבלים את הניצחון הזה של הצלחנו, יש לנו את התחושה הזאת של המסוגלות עצמית, ועוברים לשלב הבא. אנחנו מאוד מאוד צריכים את זה, וכדי להרגיש שאנחנו מתקדמים ועושים ומצליחים.
עולה לי משפט, אני לא יודעת מאיפה הוא עלה לי פתאום, מהשיר של מוקי, שאומר מה זה חופש בכלל אם לא ניצחון האדם על עצמו. ואני פתאום מבינה שכל מה שאת מספרת כאן, זה באותה מידה הייתי יכולה לשבת עכשיו באודו, ואיזה נזיר היה מספר לי, כאילו הוא היה מגיע לשם בדרך אחרת, זה קצת כל אותם שבילים מובילים לאותו קצה של אר.
כאילו שזה הכל בסוף מוביל לאותו דבר.
כן, הניצחון הזה שלנו את עצמנו, וההתמודדות עם הלחץ, או הפיתוח חוסן הזה, זה בסוף מנגנונים שאנחנו רוצים לפתח, כדי לאפשר לנו לחוות שלוות נפש גדולה יותר, ולא להיות מטולטלים מכל דבר, או שכמו שאת אומרת, המציאות עצמה היא כנראה תישאר ותהיה מאתגרת, ואנחנו נפגוש אתגרים, ואנחנו נרצה, בין אם נרצה או לא, גם נצא מאזורי הנוחות שלנו בפעמים כאלה או אחרות בחיים. השאלה היא איך אנחנו עובדים עם זה, עד כמה אנחנו נותנים לזה לרסק אותנו, ועד כמה אנחנו מצליחים להתעלות מעל זה. ואני רוצה להגיד כמה דברים שאני מרגישה שהם היו מאוד מאוד חזקים, ואני לוקחת, זה אחד באמת, היכולת שלנו לקום מתוך כל אותה נפילה, שזה, כמו שאמרת, זה, הכישלון הוא לא הנפילה. כאילו, נראה לי כולנו חווינו פחדים מאוד גדולים בתקופה הזאת.
אפשר שלא.
כן, ועכשיו, איך אנחנו מתעלים את הדבר הזה? קדימה. וגם זה, וגם ההבנה שזה חשוב לנו לצאת מדי פעם מאזור הנוחות, להפך, כאילו זה מרגיש כאילו הנטייה הטבעית שלנו היא להתנגד לזה, אבל זה דווקא כל כך יעזור לנו לפתח את עצמנו בתחומים שהם מרגישים לא קשורים לזה בכלל.
ההתקדמות נעשית מחוץ לאזור הנוחות. אין אופציה להתקדם כשנוח לנו.
כן, וגם... אני גם רואה לעצמי בראש נורא את מה שסיפרת מקודם, אני ממש רואה את התמונה של זה שלך עומדת בכניסה לאולם ומיליון אנשים, ואיכשהו את מצליחה להכניס את עצמך לאיזושהי בועה מסוימת, וזה נותן לי את התקווה הזאת שזה ממש אפשרי, כאילו גם ברגעים שהם פחות מלחיצים, יותר מלחיצים, אבל אפשר לייצר איזושהי חוויה בתוכנו שהיא שונה ממה שקורה בחוץ.
משמעית, ובסוף הכלים זה המון... דברים שהם תזוזה קטנה שיכולה לעשות השפעה גדולה. למשל, אם אני עכשיו נמצאת בלחץ מאוד גדול, לפני אפילו איזושהי ישיבה מאוד גדולה, או הרצאה שאני עושה בעבודה, או מצגת שאני צריכה להציג למשקיע, אני יכולה לשאול את עצמי, מה כמה דברים הבודדים שאני הולכת להיות עליהם בפוקוס. ואני בוחרת לי. שלושת הנקודות הללו, וכמו שאמרתי, אני אבל ממש מחליטה שאני על זה, זאת אומרת, אני יכולה להחליט שאני מקפידה למשל על איזושהי שפת גוף שמשדרת ביטחון וליישר מבט ולהסתכל לאנשים בעיניים, אני יכולה להחליט שאני שומרת על קצב נשימות, כל הזמן רואה שהוא סדיר, ואני מחליטה על איזשהו משפט מעצים שאני אומרת לעצמי ממש בראש תוך כדי כל ההרצאה. וזהו, ואני גם דברים האלה. אז ככל שאני ממש מגדירה ואני על זה, כמו שאמרנו, שאר הדברים גם טיפה רגע נבלים, זזים החוצה, או שאני פשוט עושה את זה עליהם.
לגמרי. וואו. אני מרגישה ממש מועצמת מהמפגש הזה. ממש. טוב, אנחנו תכלס לקראת סיום, אפילו בזה הרגע מסיימות, ואולי דבר אחד לפני הסוף. אני חושבת שעברנו כל כך הרבה דברים חשובים וקריטיים, ולשאול אותך אם יש איזשהו, לא יודעת, אפשר לפרק חוסן מנטלי לנקודות, לכאילו אדם צריך א', ב', ג', ד', כדי להגיע לתחושות.
חוסן מנטלי הוא באמת שילוב, אני אגיד לך מה הדבר הראשון, המדרגה הראשונה זה כמה אנחנו יודעים, קודם כל, אמרנו את המילה הזאת לא מעט בפרק הזה, מודעות. כמה אנחנו מודעים לעצמנו, זאת אומרת, במה אני טובה, במה אני פחות טובה, איך הדברים האלה משפיעים עליי, להבחן מה אני מרגישה כרגע. המודעות נותנת לנו הרבה מאוד משכות. עכשיו, בתוך החוסן נכנסת היכולת שלנו
כאילו אם אני יודעת שבמצבי לחץ אני לרוב קופט, כאילו זה הכוונה למודעות?
לגמרי, ואז את יכולה להגיד, אני יודעת שזה גורם לי לפריז, ואז את יודעת להתאים את איך את מתמודדת עם עצמך, כי את יודעת שאת, הגוף שלך מגיב בפריז.
כן.
עכשיו, מודעות זה שלב אחד, ואנחנו מכניסים לחוסן אפילו את היכולת שלנו לדעת להציב מטרות, לכתוב איזושהי תוכנית לטווח זמן קצר ולטווח זמן ארוך, ולהבין בכלל מה אנחנו רוצים מהחיים, ולאיזה מטרות אנחנו רוצים להגיע, ואיפה אנחנו בדרך. ובתוך כל הדבר הזה אנחנו לומדים כלים שעוזרים לנו לחשוב בצורה נכונה. לדבר בצורה נכונה, להתמודד עם שחיקה ועם הניהול אנרגיה שלנו בצורה נכונה. זאת אומרת, אני מאוד קוראת לזה, זה באמת עקר את עצמך, ומעין חדר כושר לנפש כזה, שאנחנו הולכים ורגע מתרגלים את היכולות האלה. עכשיו, התרגול הוא לפעמים פשוט מודעות ביום יום. זאת אומרת, התרגול הוא לא ללכת עכשיו לכתוב שיעורי בית בתוך מחברת. זה הרבה פעמים להיות עם איזשהו פוקוס מסוים במהלך היום, או להחליט שאני היום שמה לב רק לזה שאני לא חושבת אולי איזשהו משפט לא טוב שחשבתי עכשיו לאורך תקופה, וזה הפוקוס היחיד שלי.
כן, אני לא בהכרח צריכה לעמוד בכביש סואן.
זה לעבוד על כמה דברים, בדיוק, ולא פשוט, כמו שאמרנו, מיום ליום הזה שהכל קורה ומה שקורה קורה, אלא לנהל, להוביל ולהשיט את הספינה של החיים שלנו.
כן, מדהים, כי זה באמת, בתחושה אתה אומר כזה, טוב, אני בשביל להתמודד עם לחץ, אז אני אעמוד עכשיו, לא יודעת, אעשה את כל הדברים שמפחידים אותי, אבל אפשר גם לנהל את זה גם בדרכים עקיפות, או כמו שאת אומרת.
שאני רוצה להוסיף שהוא מאוד מעניין, כל רגש שאנחנו חווים הוא לא או שאני עכשיו מפחדת או שלא, או שאני עכשיו כועסת או שלא. כל רגש יש לנו מנעד, בסדר? יש לנו בין 1 ל-10, ואנחנו תמיד יכולים לרגע להבין איפה אנחנו במנעד. כשאנחנו במנעד גבוה, המטרה שלנו היא לא לרדת ל-0, המטרה שלנו היא להוריד נגיד מ-8 ל-6. מה אני יכולה לעשות כדי לשפר את התחושה? אני עדיין אולי כועסת, אבל קצת פחות. אני קצת פחות כועסת, זה כבר משפיע לי על הפעולות שלי, על ההוויה שלי. זאת אומרת, כל רגש הוא מנעד. אנחנו לא יכולים להיות, זה לא או 100 או 0. זה לשחק עם זה ולהשתדל שרוב הדברים יהיו מאוד מאוד מאוזנים באמצע.
כן, זה נקודה טובה במיוחד לעכשיו, כי נגיד יש אנשים שכזה מרגישים עכשיו ב-10 ברמת הסטרס, ואין איזושהי מטרה לרדת ל-0. היא גם לא ריאלית כנראה המטרה הזאת.
אין יכולת ואין צורך. והרעיון הוא 10 זה שוק טוטלי וחוסר תפקוד, אז מה אני עושה כדי לרדת ל-7? ואז כבר כשאני אומרת את זה לעצמי בראש, זה כבר נשמע הרבה יותר הגיוני. זה כמו הבייביסטים שדיברנו עליהם.
לגמרי. יו!
כן.
אני ממש מודה לך על המפגש הזה. אני מרגישה שנאמרו כאן כל כך הרבה כלים סופר פרקטיים, ומלא נקודות למחשבה, אז תודה רבה רבה רבה.
לאהבה.
שיהיו ימים טובים.
הלוואי, שקטים בעיקר.
אמן. אז תודה לכולם שנשארתם איתנו עד עכשיו, אני ממש מקווה שנהנתם מהפרק ושזה תמך בכם, ובמידה וכן, ואהבתם, זה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה לעוד אנשים שהתוכן הזה יכול לעשות להם טוב ולהיות רלוונטי גם עבורם. דבר נוסף, ביום שישי, ה-29 לדצמבר, אני מוציאה ריטריט יום, אני נמצאת כאן בארץ לתקופה ממש קצרה, זה הולך להיות משהו קצר בין 10 עד 2 במקום יפהפה, כזה כמה שעות שבהם נוכל באמת קצת לנוח ולהתחבר ולעשות דברים טובים עבור עצמנו. אז אם זה רלוונטי עבורכם ונשמע לכם נכון ומזמין, אז אתם מוזמנים לכתוב לי, אני זמינה באינסטגרם לכל שאלה, יהיה ממש כיף לראות אתכם שם. אז נתראה בפרק הבא, ובשורות טובות כמו תמיד, ושנדע ימים טובים בהקדם, אמן.